צהריים טובים. תוך כדי הדיון כאן בסוגיית אונס בגיטין, הגמרא בסופו של דבר מגיעה למסקנה שאומנם עקרוני צריך להיות אונס בגיטין, אבל משום צדות, משום פרוצות, שינו את הדין על מנת לתקן תקנה שלא תהיה במדינת ישראל או פרוצות או עגונות, ולכן למרות שמדאורייתא המצב הוא א', דהיינו שהיא אמורה להיות נשואה והגט בטל מדבנן, באו בכל זאת הכשירו את הגט והפקיעו את הנישואין. משום הגמרא פה, ומי כמיד מדאורייתא לא להביא גט, ומשום צנות ומשום פצות שני שדיש לאלמה. בסופו של דבר בשביל תקנה דרבנן באו חכמים והפקיעו את הקידושין. איך ייתכן? הרי מדאורייתא הגט איננו גט, ובאו חכמים והכשירו אותו. אם קודם כל שדת רבנן מקדש, הפקיעו רבנן לקידוש מיני. מדובר נכון, אין לכם נמי, זכותם של חכמים לבואו להפקיע קידושין. אז זאת הגמרא השלב השני, תנח דקדיש בכספא, קדיש בביאה מייקן המימר, שבו רבנן בילתו בילת זנות. זה הגמרא כאן, היא חוזרת על עצמה ועוד כמה סוגיות ביבמות, בבטא ובגיטין. כל פעם הגמרא בעצם חוסה את אותה תנועה. א', הייתכן שנבטל גט מדאורייתא, והייתכן שניצור גט למרות שמדאורייתא הוא בטל, ותשובה היא כן, כל מקרה שדת רבנן נקדש, ואז בשלב השני ההבחנה בין קידושי ביאה קידושי כסף. עכשיו, לכן השיעור פה בעצם יעסוק, אפשר לומר, שני שלבים. שלב א', נסה להבין את השואה הראשונה, אם כל כך שדת רבנן מקדש, ובשלב השני, מה בדיוק הגמרא עושה בשקלא וטריא כשהיא מציעה להבחין קידושי כסף, קידושי ביאה. השלב הזה, בלי נדר, יחזור על חלקים לא מבוטלים מרעיונות שעלו בשנה שעברה. מי שבשנה שעברה יראה זה כהזדמנות לעשות קצת חזרה וגם כן לחזק את דעתי שצריכים לגוון פה יותר את המסכתות. מעבר לכך, כאן אני אסביר את זה, גם שמי שנמצא פה השנה זה חצי מהציבור לפחות, שלא בשנה שעברה גם כן יבין את העקרונות. טוב, מתי הגמרא, כאמור בשלב הראשון, כל שדת רבנן מקדש, מפקיעו רבנן לקידוש המיני. השאלה מתבקשת היא, בסדר, הגמרא מזדעזעת, איך ייתכן? ואז אומרת, כן, זה ייתכן מאוד. מה השתנה? זאת אומרת, מה פה בעצם ראתה כמשתנה, או איך היא באמת מסוגלת להצדיק את העובדה שהקידושין אכן בטלים? בהקשר הזה בואי ניקח את המשפט לשנייה אחת, ויש במשפט הזה שני חלקים. א', קודם קדש, הדת רבן מקדש, וב', אפקיד רבנן קידושי מיני. את המשפט הזה ניתן להבין כסיבה ותוצאה. הסיבה מדוע אפשר לעקור זה בגלל שקודם קדש, הדת רבן מקדש. אפקיד רבנן קידושי מיני זו התוצאה. מחירות, יש כאן מנגנון שמאפשר להסביר איך בכלל הלכתית ניתן לבטל את הקידושין, וזה המשפט, קודם כל שדת רבנן מקדש, ואחר כך, זה המנגנון וההסבר, התוצאה תהיה שרבנן הפקיד הקידושין. או אם נרצה, זה המוטיבציה, זה הפקיד הקידושין, זאת רק המוטיבציה. אבל המנגנון, זה המנגנון שקודם קדש, הדת רבנן מקדש. למשל, יש לנו מנגנון לאפשר חקלאות בשמיטה, אז עושים יותר מחירה. יש מנגנון לאפשר לבתי חרושת את המאפיות לא לפשוט רגל על פסח, עושים מחירת חמץ. אז המוטיבציה היא לאפשר פרנסה ליהודים. המנגנון אבל זה שהוא הרמה של המחירה. אז המנגנון, הרצון פה זה הפקד הקידושין מכל מיני סיבות, תקנת אגונות, תקנת שום צנות, שום פרוצות, תקנת ממזירים וכדומה. אבל ההסבר ההלכתי, דהיינו המנגנון ההלכתי, זה כל מקדש, דת לבן מקדש. לחילופין, אפשר לקרוא את המשפט אחרת, שקוד מקדש, דת לבן מקדש, ומת הקידושים תלויים בדת חכמים, וחכמים כאן החליטו ביד רמה או בזרוע נטויה, להפקיע את הקידושין. זאת לא התוצאה, אלא זאת הסמכות. חכמים יכולים לבוא ולהפקיע קידושין. בעברית אחרת, אפשר לבוא ולחפש פה את ההצדקה על הפקת הקידושין במסגרת הלכות גיטין. אתה לחפש מנגנון פנימי במסגרת מסכת גיטין, שיסביר לי מדוע ניתן במקרה כזה לבטל את הגט. וזה נראה עוד מעט. ואז כאמור התוצאה היא שהם מופקעים, או אפשר לראות את זה במסגרת מסכת סנהדרין. דהיינו, האם יש סמכות לחכמים לבוא ולהפקיע דברי תורה? האם חכמים יכולים להתערב במערכת מבחוץ? מצד גיטין, באמת הגט הזה איננו אמור להועיל, אבל חכמים יש להם כוח וסמכות לבוא ולהתערב במערכת, מהם שבגמרא בסנהדרין למדנו בקיץ, שבדין מקים עונשין שלא מן הדין, בית הדין יכולים להתערב ולתקן תקנות, אז הם יכולים גם כן לבוא ולהפקיע קידושין. ואז בעצם הסיפור הזה יושב לא על הלכות גירושין, המנגנוני גירושין של הלכות גיטין, אז יושב על המנגנון או יתוך הסמכות בית הדין שניתנת לו היכולת לבוא ולהפקיע את הקידושין. עכשיו, היתרונות, בכל אחד מהצלות הללו, יש יתרון וחיסרון. היתרון הגדול של ההצעה הראשונה, העסק מוסבר מבחינה פנימית, יש מנגנון מוכר, בדוק, ידוע, שאני יכול דרכו להצדיק את הגירושין. אני מחפש, פותח שולחן עורך אבן העזר, מחפש שם את התפעים המתאימים, ואז כמובן, אני א', יש לי פה הסבר שהוא טוב יותר ונוח יותר, ובעיקר אני לא מסתבך עם כל בעת הסמכות של בית הדין, כי כפי שנראה עוד רגע, הסמכות הזאת של בית הדין להפקיע קידושין הוא בעייתי למדי. אז אני מחפש משהו בתוך המערכת ותלה בהלכות מוכרות, ואז אני לא צריך בעצם לאפשר בית הדין לבוא פה ולעשות כי בתוך שלו, במערכת שאתה הנחיל, המעות שכאמור, הסמכות הזאת היא בעייתית למדי. מאידך, אם אני אחפש מנגנון, השאלה האומנה, האם באמת מה שהאדם הזה עושה פה, וזה הרי לא רק פה, זה בגמר בגיטין בפרק הרביעי, זה גמר בגמר דף קופיות, זה גמר בבת הדף ממחת, האם אכן מה שהיהודי הזה עושה, תואם את מנגנון. וכאן בעצם נולד הבעיה, כי אין הסבר אחד טוב, לא לכאן ולא לכאן. נתחיל מהאפשרות שבית הדין מתערבים בחוץ. השאלה הזאת נידונה בצורה חזיתית בגמר בבמות. את הגמר בבמות דף צדיק, מנהלת שם סוגיה של שני דף, שבה באותה סוגיה היא בוחנת את סמכות חכמים, אם יש כוח בית חכמים לעקור דבר מן התורה. במסגרת הסוגיה הזאת מביאה ראיות מכל מקצוות הקשת, היא מדברת שם על לבטל לולב בשבת ועל לבטל תרומות ומעשות של אדם מפריש ועל הדין שם שניתן להוריד את הלכות עדות כאשר רוצים להתיר אישה שמת בעלה. ואז תוך כדי הדיון הזה שכאמור לוקח כאיזה שני דף שם, הגמרא שם שאחרי שהביאה סדרה שמה של ראיות, אני פה בסוף צדיק עמודה, ממש שורות מילות הסיום של צדיק עמודה בבמות, אמר לו שמה תעשה שני, כאילו הגמרא אומרת שמה שבית הדין יכול לעקור דבר מן התורה בשבע תעשה, אני יכול למנוע אותך מלעשות משהו. במחירות הם לא עוקרים את הדין, הם פשוט מונעים את האדם מלבצע אותו. אז בית הדין יכול בשבע תעשה, אמר לי, ואז זה מגיבה, אבל בקום עשה הוא לא יכול, אז זה מגיב שם אותו המורה, אמר לי, בא אלו אוטווח, חיים לי עובד המון קרושות בקנה, הרי אל הזי, זמי, סדים מציצית, כבשי הצרש, שופר לולב, לא ניכנס לפרטים הללו, השת הדשנית אנשי ותעשה, לא מעקר, כולנה משי ותעשה. אז אני למדתי את העיקרון, העיקרון הוא שבשי ותעשה אפשר לעקור, אם זה קום עשה, לא ניתן לעקור, עכשיו, ממשיכה הגמרא, אחרי שכבר מבססת את העיקרון הזה, תשמע, ביטלו מבוטל, דברי רבי, הגמרא בגיטין, דף למד ג', כשאדם מבטל שליחות של גט שלא בפני השליח, אומרת הגמרא, ושמה גם כן מפקיעים מפקיעינו, והאחד מדאורייתא בטל הגט, כי אדם כתב גט, הוא ביטל אותו, או ביטל את השליחות. והשליח לא שמע מזה, אז אומרת הגמרא שהיות שהוא ייתן את הגט לאישה והיא לא תדע שהגט לא גט, אז לכן לא מאפשרים את זה. ברגע שהגט יצא מהקנה, אז אי אפשר להחזיר אותו אחורה, למרות שמדאורייתא ניתן, למה הפקיעינו? והאחד מדאורייתא בטל גט משום הכוח בית דין כשן שנתלה עלמא, למרות ששם זה קום ועשה. אומרת הגמרא, מה ביקש דעת דבר לקדש, כבר אין קידושן. אחרת, הגמרא הביאה את זה כהוכחה שאנחנו יש סמכות לעקור דבר מן התורה, וזה מתנגש עם העמדה של השמה שאין את הסמכות, ואז אם תראה את זה, לא. כל ביקש דעת דבר מקדש, כבר אין קידושן מיני. עם אחרות, מה שבפשטות הגמרא מתרצת, שזה לא סמכות חיצוני של בית הדין, שאז באמת זאת אותה הוכחה שאתה מכריע את הסוגיה שמה, יש לנו מנגנון פנימי במסגרת הלכות גירושי. המנגנון הזה, פנימי כל כך שדעת לבלן, נקדש, וממילא אין ראיה לאותה סוגיה. כך לכאורה, אז בעצם הצעה הזאת, הגמרא מעלה אותה, ובעצם דורה אותה. התוספות אצלנו, ושם בגיטין, לכן הוא משת קידושין כדת משה וישראל. מה שרומזים פה זה בעצם לרעיון שמקדשים בסוג של תנאי, שבעצם המקדש תולה מראש את הדבר בדת חכמים, כמו שיש משניות, אדם יכול לומר, רק מקודשת לי על מנת שיצא אבא, רק מקודשת לי על מנת שירד גשם, הרי את מקודשת לי על מנת שיוצאו חכמים. מי ש... בצורה הכי חזיתית, ניסח את זה, זה הריטב"א אצלנו. פירוש, אף פי שאומר לה, כדעת משה וישראל, ראו כאילו התנה על מנת שיוצאו חכמים, וסתמו כפירושו, שאין דושם בליבו ואיב כל אדם, ומסתבכים בו, מה ריטב"א בעצם אומר? אמנם הוא רק אומר את מקודש לי כדעת משה וישראל. ובעצם הוא היה צריך לעשות תנאי כפור, ויכול תנאים הרבה יותר מסובכים מאשר אמירת את מקודש לי. זאת אומרת, דבר פה שבעצם הדבר הזה מסתדר, זה בנוי על העובדה שזה אומדן ומוכח, לפרטים הללו אני כרגע לא נכנס, אלו סוגיות בגיטין וקידושין, אבל עקרוני מדובר בתנאי, כאן לא נטפל בזה, אבל תדע לך זה מסתדר עם פרטי סוגיות של תנאים במסכת אחרות, בעיין בקידוש ממתת עמוד ב', תראה את התוספות שם ותבין שכדם משה וישראל יכול להיות סוג של אומדנה וממילא של תנאי, וכן הוא ממשיך בקטע הבא, והפקיע בן קידוש המיני, פירוש דהבילי כאומר הרי את מקודשת אם יוצא אבא, שאם לא רצה אינה מקודשת, אז פה איזה מפורשות, בעצם מתנאי, ואז אנחנו מבססים את המנגנון הזה על עיקרון של תנאי, או במילים אחרות, מה שאני קודם, זה עיקרון פנימי בלכות גירושין, שמאפשר לגט לפעול גם מבלי שחכמים נאלצים לעקור דבר מן התורה. אלא שכאמור, הדבר הזה בעייתי, הריטב"א כבר מנסה פה להתמודד עם קושיות שתגענה מכיוון של איפה תנאי כפול וכדומה. ואכן, אחרונים מאוחרים יותר, למרות האמירה הזאת, באו והתלוננו, אם נרצה מאת, או טענו נגד ההסבר הזה מכוח החוסר העמידה בכל תנאים בצורה ראויה. שנית, יש גם את הבעיה אחרת, שזה מה שקרן אור שם בשואל ביבמות. הרי בקודש, בשום מקום, בסך הקידוש, כמה בשנה שעברה אמור לזכור את זה, הגמרא לא אומרת בשום מקום שאדם צריך לומר, הרי את מקודשת היא כדעת משה וישראל. כל זה, התוספות שלנו, התוספות בגיטין, כל פעם שבגין סוגיה שהפקיעינו, התוספות, לכן אומרים, הרי את מקודשת כדעת משה וישראל. אז, אבל לא נאמר, כי בכל קידושי, לא נאמר שצריך לומר כדעת משה וישראל. זאת אומרת, בעצם ההיגיון, זה ההיגיון פה קצת מעגלי, בגלל שכשתקת את הבנה, אז מסתום הוא אמר את זה, אבל הגמרא בשום מקום לא מחייבת. אז אם לא נוצא להגביל את הסוגיות האלו אך ורק למקרים שאכן אמרו את זה, אז השאלה מניין לנו בכלל, כי מאיפה זה התחיל, אז אפשר לומר, תקנה קדומה ומסורת, אבל אין לנו איזה תיעוד בסוגיות שמבסס את הצורך לומר, הרי את מקודשת היא כדעת משה וישראל. מצד שני, אז יש להם כן, א' כל הבעיה הזאת, כי הגמרא בגבעמות מחייבת לחפש איזה מנגנון שיסביר. המעידך, כאמור, עד כמה זה מסלחות תנאים, יש פה איזה מתח מסוים. שנית, התנך במקרים שלנו. וכך מגיעים לגמרא בגבעמות דווקא פיוט. תוספות מעירים על כך שבעצם צריכים לחלק את המקרים שהפקיעינו שמופיעים בגמרא לשניים. יש מקרים שהבן אדם בסדר, הוא פועל במסגרת ההלכה, זאת אומרת הוא עושה פעולות שבאופן עקרוני לגיטימיות, למשל הוא עושה פה תנאי והוא נאנס, אין פה שום פעולה לא לגיטימית או מושחתת. הבן אדם עשה כמיטב יכולתו, והיה אונס, או שם בגיטין, תומינה שליח, עכשיו, השלוחו של אדם כמותו, אני גם יכול לבטא את השליח, אין בזה בעיה, באים חכמים ואומרים, רגע, אם אתה תפעל במסגרת זכויותיך, עלולות להיווצר תקלות, אבל ברמה הראשונית, הוא פועל בצורה לגיטימית. אז עכשיו, מדובר באדם נורמטיבי, שפועל בצורה הגונה, אז אני מניח שמתוך הלכה שהוא באמת אמר כדעת משה וישראל, או שאנחנו מתייחסים לזה בצורה כזאת, ואומרים, היוש, אתה דיברת בצורה כזאת, אתה מסתום בתויותך אזרח הגון ויהודי שומר תורה ומצוות, באמת רצו לקדש כדעת משה וישראל, וממילא תלית בדעת חכמים, על מנת שיוצא אבא. אבל בגמרא ביבמות, יש שם בן אדם שהוא בריון, שהוא מנסה בכוח לקדש מישהי נגד רצונה ונגד רצון אביה, הוא פועל שם ביד חזקה ובזרוע נטויה בצורה לא נורמטיבית, מאין אני אמור להניח שהתכשיט הזה הוא מוכן לקבל את רצון חכמים. או בגמרא בבבא בתרא, תליו וקדיש, הוא בא והוא באלימות מכריח אישה להתחתן איתו, מדובר באנשים אלימים, שעושים ככל עלה על רוחם, היכולת להניח שהם יפעלו כדעת משה וישראל, הופכת להיות בעייתית הרבה יותר. ואז באמת, אם אנחנו עושים את המנגנון הזה, הוא לכאורה קצת נעלם. עכשיו, מתוך זה, באמת תוספות, באמת מציעים איזושהי חלוקה. תוספות מדקים והדיוק הזה מדויק ביותר בסוגיה, שבשתי הסוגיות, בכתובות ובגיטין, כאילו הסוגיות עם האנשים הנורמטיביים, אז הגמרא אומרת, כל זה מקדש דת רבנן מקדש, והפקיד רבנן קידוש של מיני. לעומת זאת, הגמרא בדף ק"י, הגמרא מתבטאת בצורה אחרת, מה באי רשי, מה הוא עשה שלו כהוגן, לפיכך עשו בו שלו כהוגן, כבנן קידוש מיני. הגמרא פה לא אומרת קודם מקדש דת רבנן מקדש. היא אומרת, הבן אדם הזה בריון ולא מתחשב, אז אנחנו לא מתחשבים בו, ולכן נפקא מינה קידוש מיני. משפט, החץ הראשון של המשפט, שקודם מקדש דת רבנן מקדש, לא נאמר שם, כי הוא לא סביר, ולכן לא מסתמכים עליו, כנ"ל גם בבת המחד. אחרי יש שתי סוגיות, אנשים נורמטיביים, ושם יש תנאי, או שם יש אמירה, קודם כל שאתה מקדש, שתי סוגיות אנשים לא נורמטיביים, זה לא נאמר. עכשיו, זה לא נאמר, כי הנחה היא שבאמת לא מקדשים את דת רבנן. אבל אם כן, זה מביא אותנו להכרח להניח שחכמים יכולים בכל זאת לבוא ולהפקיע את הקידושים. ולכן התוספות שמה ביבמות אומרים בצורה קצרה, מספקא לרי, איתם מדפקיעינו משום כל כך שדת רבנן מקדש, או משום יש כוח לכל דבר מן התורה, היא לא הזכיר כאן, כל הזכיר בכל מקום, כל מקדש שדת רבנן מקדש. אז התוספות שם באמת מסופקים, האם זה בנוי על המנגנון הפנימי של התנאי, כי עכשיו, או שזה בנוי על, יש כוח לכל דבר מן התורה. למה שנאמר יש כוח? אז כפי שמדייקים, המשפט הזה, קודם כשל אדם קדש חסר, קשה להניח שהוא מת פועל לדעת חכמים, וכן צריכים להניח שזה בנוי על יש כוח. מצד שני, קשה להניח את זה, כי מה ביבמות אומרת? שיש כוח לכאורה לא יועיל פה. אז לכן הרי מסופק, ובבטרה תוספות מרחיבים יותר, שם הם אומרים כך, החלו כמה, כמה קשת לדרם המקדש, וכי פרק בית שמיים, יבמות קוף יהוד, כבי עובדה דנריש לקיצה כשהיא קטנה, וכו'. וצריך לומר, דסבא האחד יש כוח, אנחנו קודם מהתורה, כיוון, דפקי הבנם קידוש המיני, אבגב לא קידש את דעתם, אז מה אתה עושה בבאבטה, זה כבר לא ספק, זה כבר קביעה, שהגמרא בבבת היבמות, הגמרות הללו מסתמכות על יש כוח, לעומת, וזה בניגוד הגמרות האחרות. עכשיו, אם אני אסכם את הנקודה שאנחנו נמצאים כרגע, הגמרא אומרת שיש כוח ביד חכמים לעקור, סליחה, אומרת שיש חכמים יכולים להפקיע קידושים. הייתכן, הרי מדאורייתא האישה הזאת, עניין המגורשת, אנחנו יכולים להפקיע את הנישואין, אז אנחנו נחפש או כאמור מנגנון פנימי, או מנגנון, או לתת בית הדין סמכות להפקיע מבחוץ, זה לכאורה מנגש כבר ביבמות, ולכן צריכים לחשוב מנגנון פנימי, גם עם זה כאמור ישנם בעיות מסוימות, דהיינו, איזה מנגנון? אז אפשר לומר מנגנון התנאי, כמו שהתוספות רומזים והריטב"א אומר מפורשות, הדבר הזה לא בלי בעיות, אבל ניתן להסתדר איתו. מצד שני, יש לנו גמרות אחרות שאומרות שזה בנוי בכל זאת על כוח של חכמים לעקור, כי מדקים התוספות בצורה די משכנעת, שזה לא בנוי שם על תנאי, א', כי הגמרא לא אומרת את זה, היא משמיטה, במודע ובמכוון את המשפט הזה, ושני, כי אנשים שם גם לא סביר שהם באמת יעשו זאת. עכשיו, התוספות פה יש יתרון אחד גדול, וזו הנקודה הבאה. כפי שאמרתי לפני רגע, הדבר הזה מאוד קשה. זה נגד הגמרא ביבמות אב צדיק. בעלי התוספות, לאורך הש"ס, סבורים שלמות הגמרא ביבמות שמה, שיש כוח ביד חכמים לכל דבר מהתורה, אבל הם מוסיפים בתנאי אחד, בתוספת אחת, כי שיש לזה סיבה טובה. יש כמה וכמה מקומות בש"ס, בין היתר שם ביבמות דף פ"ח, שתוספות אומרים שחכמים יכולים לעקור דבר מן התורה, במידה ויש איזו סיבה מוצדקת. סתם ככה לא, אבל אם יש סיבות מוצדקות, אני אקריא שם את התוספות פ"ח, שבדבר שיש קצת טעם וסמך, לא חשי בוקר דבר מן התורה. זה דיבור, זה פרחת המודל ויבמות, דיבור מתחיל מתוך. זאת אומרת, ההנחה שלהם היא שחכמים יכולים לשאול את הדינים, כי הם לא יכולים לעקור. לעקור משהו מתוך התורה. לא יכולים לבוא ולעקור דין, להוציא את ההלכה מתוך התורה. אבל אם יש איזשהו טעם ושמח לשנות את האיסור, אז חכמים יכולים לשנות גם שנגד הדין בקום עשה. והיות זאת שזאת הכללית, אין להם בעיה לבוא ולומר פה, הבן אדם הזה מתנהג באלימות, הבן אדם הזה פגע בנערה, אז אם אלה, זה נחשב, יש טעם ושמח וזה מסתדר. אם לא חושבים כמותם איזה חידוש משמעותי מאוד לתוסת הזה, אז נמצאים פה במתח. לסיים את הנקודה הזאת, הירושלמי בגיטין כנראה בהחלט כן מסביר את זה מצד יש כוח. שמה בתחילת הפרק הרביעי בגיטין על סוגיית דף עמוד ג', הירושלמי שואל אותה שאלה. עבר וביטלו, מה אם האדם הזה בכל זאת עשה ביטל את הגט וניתנו? נשמע מן האדם, אם ביטלו הרי זה מבוטל, דבר בשם גמיר, אם אינו יכול לבטלו, אז בכל זאת רשב"ג, כמו המשנה שלנו, שאי אפשר לבטל את הגט למרות שמדאורייתא ניתן, ומלך ירוק, מדאורייתא זה לא גט, וחכמים אומרים זה כן גט, שואל ראשון, יאו אותם משום גמליאל, מה הייתה מדירה בי? דבר אותו שיבטל, והם אמרו שלא ביטל. ודבריהם עוקרים דברי תורה. ואז ירושלמי מביא ראיה מכל תרומות, שיש לכם את היכולת לעקור דבר מן התורה. אז ירושלמי כנראה באמת בונה על העיקרון הזה שניתן לעקור דבר מן התורה, אבל כמו בבלי, הווה מין הזאת עולה, וכנראה שהיא נדחית. אוקיי, אז אחרי כל זה, בעצם אנחנו נוצאים במקום הבא. יכולנו לתת לחכמים את ה... עכשיו, עדיין ייתכן שבמקומות ששעה צריכה לכך, חכמים יכולים לעשות את זה. יש סוגיה בסנהדרין שעמדנו בקיץ, שבמקרים מאוד מאוד מיוחדים יוצאי דופן, כאילו זה צורך דתי חברתי חריף, שיש כוח ביד חכמים, או שבית דין מקים עונשין שלא מן הדין. זה ייתכן שקיים גם כאן. הגמרא ביבמות עוסקת בכוח של חז"ל בשוטף. בית הדין הגדול, מה כוחו השוטף, לא מה עושים כאשר יש איזשהו משבר דתי עמוק. אז כמו שאפשר לסכול מישהו שוכב הסוס בשבת, או אפשר לקוט בן אדם שמנהג בלי צניעות עם הזמנים מאוד פרוצים, ייתכן שגם זה הם יוכלו לעשות. אבל זה כבר, אלף כל זה לא פשוט, כי שם כבר עלו נשים, ופה מדובר על לבטל, לא נשים, פה מדובר על לבוא ולשנות מעמד אישי, אבל גם אם אין, זה כבר דיון אחר לחלוטין, מה עושים בנסיבות יוצאות דופן. זה לא דיון מה ההלכה הקבועה והרגילה פה, ופה הרי זו תקנה לכל הדורות, שמשום צנועות ופרוצות, או מה שם, משום תקן המזירים בגיטין. אז מילה, צריכים לחפש, לפחות בבבלי, את ההסבר, לא שבית הדין בא וכאמור משנה את הדין, יש מסגרת, הלכות גיטין, הלכות גיטין וקידושין, אנחנו באים לשנות את המנגנון, או דרך המנגנון הקיים, לבוא ולהתמודד עם הסיפור הזה, כמו למד התוספות, שטוענים שיש בעצם שני דרכים. עכשיו, זה כבר מביא את השאלה, אז איך עושים את זה? אז הנה כבר הצעה אחת של התווה יציאה, שמדובר על סוג של תנאי. עכשיו, כמה נעבור בעצם לחצי השני, ותוך כדי זה נראה את המנגנונים הללו. יש, אומרת כבר כך, תן לך את הקריש בקספה, קריש בביאה, מייקה למימר, עוד לפני זה, אז... בא הרמב"ן פה ורומז להצעה אחרת שהיא מנסה עוד יותר להכניס תפקיעינו לתוך המנחות גירושין הקיימים, או אחרת להפקיע תפקיעינו. מה הכוונה? אומר הרמב"ן פה כך, וברשב"א זה הרבה יותר מפורש. פה ברמב"ן אצלנו בכתובות. שמעתי שמתרצים דווקא כאמרינה, אם כן שביעו רבנן בלתו בלעת זנות, ואין אדם עושה בלתו בלעת זנות. כי כשבאים ואומרים, לפי ההסבר הזה, קצת צריך לשים שלוש נקודות לגמרא, או לומר את זה אחרת, העיקר חסר מהספר, וזה הוא ככה. תן, קייש בקספה, וזה נחזור עוד מעט, קייש בביאה מי איקה למימר, מה אני יכול לומר? אז זה אומרים, שביעו רבנן בלתו בלעת זנות, רבנן יבואו ויגידו לו שזה נחשב ביניהם כביעת זנות, ועכשיו אני צריך להוסיף את המשך המשפט. והיות שהסוגיה בפרק השביעי אומרת לנו שאין אדם עושה בלתו ביעת זנות, ואדם לא מעוניין שיגידו לו שבלתו ביעת זנות, ממילא הוא משנה את דעתו. כי כל הסוגיה פה בעצם בנוי על ברוך שקרה עם התנאי, אם הבאת מכם עד בית חודש, או בגיטין זה בנוי על ניסיון לבטל את השליחות, אז אם אלה, אומר הרמב"ן, לפי התירוץ הזה, היות שאני שמעתי שרבנן יגידו שזה ביד זנות, אז שיניתי דעתי, אז אני בעצם מבטא עכשיו את התנאי. כל הבלגן זה בגלל התנאי, אז אני, על מנת שלא יקלע למצוא שביד זנות, ויתרתי על התנאי, או ויתרתי על הביטול. מחירות זה שוט פסיכולוגי. האדם לא מעוניין להגיע לקלע למצב כזה, היות שלא מעוניין לקלע למצב כזה, אז אם אלה זה גורם לשנות את דעתו, ובשנת דעתו, אז חזרנו לגט מרווח קלאסי ונורמלי, בלי כל הסיבוכים הללו, וכך יצא לנו מרחבים, או... שמעתי שאתם רוצים דרי כאמרין, אם כן שהוא רבן בין אותו ביד זנות, ואין אדם עושה בין אותו ביד זנות, כי לכך גמר ויבגיתה מעכשיו, כדי שלא יפקיעו בנן כאילו שב, שלא תהיה בילת זנות, ולמה הם יודע קרו? אומרת, חכמים לא עוקרים, הוא עוקר, הוא פשוט נותן גט טוב. כמובן, נפקמין מאוד פשוטה, שהגירושין יהיו מכאן ולהבא, הם לא יהיו למפרע, כי לא עקרו את הקידושין, הם שאומרים, באנו ושיפצנו את, את הגט, ועכשיו הגט הזה קשר מעיקר הדין, ולמה הם יודע קרוה, וחינם בקידושי כספה, עקרו רבנן לקידוש, ותהיה בידו ביד זנות, ומשכי גמה ומבד את תנאי ואונסי. ואם תומה, אז אם ככה בערוסה שלא הייתה ביעה, בסדר, אז לא פלוג וכדומה. זו תזה אחת, כאילו, הרמב"ם מביא אותה בשם יש אומרים, הרשב"ם מרחיב, הוא מסביר אותה יותר בהרחבה, ודי מאמץ אותה. עכשיו, ואז בעצם, הגמרא מתחיל, הגמרא בעצם מגיעה למסקנה, שאין פה אפקיינו, כל הסיפור שאפקיינו זה מנוף, פסיכולוגיה, בן אדם, על מנת שיוותר על תנאו, יוותר על ביטוי שלו, ואז כמובן מובן איפה הסמכות, וזאת הדינמיקה. כמובן, זה עדיין ישיר את הקושי מהגמרות האחרות. זה אכן נשאר ככה, אבל אם נצא בתוך הנחה שאדם מוכן להשתמש באלימות, והוא לא מוכן לעשות בעצלות, וגם בימים יש טיפוסים כאלו, אז ייתכן, וכך אכן הם פני הדברים. זו כמו הסבר אחד שמחפש בתוך האיחוד גירושין לפתור את הבעיה. הסבר, עכשיו אני חוזר על מה שאמרנו קודם, לריטב"א, בונים את זה כמו על תנאי. יש אפשרות שלישית, וזה הפקר בית דין. קודם כדי שדעת בקדש, תראה, יש בקספה, עכשיו מה אני רוצה לומר במשפט הזה? כשמה בא, הגמרא מניחה שיש הבדל בין קידושי כסף וקידושי ביאה. שקידושי כסף זה פשיטה שזה מועיל. קידושי ביאה לעומת זאת זה נורא בעייתי. עד שלא שופים את השפה מהכובע ומחדשים איזה חידוש נועז, ששבו הבנם בידתו ביד זנות. אז לפי הרמב"ן סטטי קודם, בעצם האומדה הזאת היא פועלת לכל הקו. שביעו רבנן בלתו ביד זנות, וזה מפחיד אותו גם בקידושי ביאה, גם בשביל כסף. אבל בהבא מינא חשבנו שקידושי כסף שונים, וגם אם נסביר אחרת את הביאה, בגמרא שזו הבחנה ברורה וחדה, בין קידושי כסף וקידושי ביאה. אז מה תוספות אצלנו? תרגש בכספה, דהפקר בית דין היה הפקר, והבו מאות מתנה, וממילא יהיו כל מילותיו זנות, קידוש וביאה, מעיקה למימר, איך הפקיעו ביאה של קידושין? אפילו למען דאמר, יש כל כך מקודם התורה, אין מקום דילק העבירה וכו'. אז לפי תוספות הגמרא אומרת ככה, יש מקרה כסף, יש מנגנון של הפקר בית דין. ואם יש הפקר בית דין, אז בית הדין יכול בעצם לבטל את הקידושין שלו. יכול לבטל את הקידושין שלו, אין שום בעיה, כי בכספים אנחנו שולטים, אז באים מפקיעים למפרע את הכסף, וממילא הקידושין בטלים. כמובן, למפרע לכאורה. אבל קידושי ביאה, אז פה חכמים לכאורה לא שולטים, הם לא יכולים לקבוע, אז כאן מתעוררת בעיה, מה הוא מחדשת, שהוא רבן ביאתו ביאת זנות. איך לא מוסבר פה כל כך, אבל בקידושי כסף הם יוכלו לעשות דווקא בית דין, ואז בקידושי ביאה, אז מה הפער בין כסף לביאה? הפער הוא בעצם בכך שכאן חכמים יוכלים להפקיע את הממון, כאן הם לא יכולים. ואז נאמר בצורה פשוטה, בהבני חשבנו שזה בנוי על הפקר בית דין. אם זה בנוי על הפקר בית דין, אז בכסף זה יועיל, לא יועיל בקדושי ביאה, באים מתוצאים, לא, שוב אמן ביאה, איך שוב אמן ביאתו ביאת זנות? פשוט מאוד, קודם מקדש, זה בתנאי. בהבני חשבנו הפקר בית דין, במסקנה חושבים תנאי, אז המעבר הוא מהנחה שבונים על הפקר בית, שזה הכי פשוט, כי זה סמכות שקיימת החכמים בצורה ברורה ופשוטה, באים, בא גבוהות, אז זה לא יפתור קשי ביאה, אז לכן אומרים ששיעור ביאתו ביאת זנות, איך הם עשו את זה? עשו את זה על ידי הפתרון של קודם מקדש ותנאי. אז למסקנה היות שכל אחד מקדש על תנאי, אז תמיד יש לי גם את התנאי הזה. זה בעצם מהלך אחד. דהיינו, המעבר מכסף וביאה, זה המעבר מהפקר בית דין לתנאים. רש"י פה מעלה אפשרות נוספת. הגמרא כל הזמן יצא מתוך הנחה שמדובר בתנאי. ואם מדובר בתנאי, אין הבדל מהותי מכסף לביאה. קידושי כסף אפשר לעשות את התנאי, קידושי ביאה אפשר לעשות את התנאי. אז מה כל הדילמה? דילמה לא אם אני יכול, אלא אם אני רוצה. השניים חכמים רוצים להפוך את הביאה לביאת זנות. שון רש"י, ביש למה ידי גט קשר, ביש הקדושים קיימים, גזל הקדוש הגט קורתו ומתיר איסורו. זה שאינו גט מהתורה, ואתה מחשוב בני דעתו של זה, שקידשה על דעת חכמים, שביטלו על פי חכמים, צריך לומר שכאן לא יהיו קידושים, וקידש בביאה, ואתו קידושים מפריע, מה תהיה על ביאתו? הבעיה היא לא הסמכות. אם אתה קידש על דעת חכמים, אתה יכול. הבעיה היא שזה ייצור ביאת זנות, וזה אנחנו לא מעוניינים, כי לא מעוניינים להכניס את האדם למצב של ביאת זנות. ואז אם הוא עשה בכסף, אין לי בעיה. אבל לעומת זאת, אם הוא עשה בקדושי ביאה, אזי קיימת בעיה. עכשיו כאן נשאל שאלה פשוטה, גם כי יש בכסף, אחר כך הוא חי עם אשתו הרבה שנים, וכל הביאות שהוא בא אחר מכן, גם תהיה אותה בעיה. אז פה יש נקודה אחת שחשוב להדגיש אותה. אני חושב שזה פשוט מסברה, שבמקרה כזה, אנחנו לא מחשבים את הביאות האלה כביאות זנות. איסור של ביאת זנות זה ביאה ללא מסגרת לגיטימית. אם אדם, אני אקח דוגמה פשוטה, יש דין של ממאנת. ממאנת זאת נערה, או סליחה, ילדה שהתחתנה לפני גיל בת מצווה, התחתנה בקידושין דרבנן, דהיינו, אחיה או אמה הסיעו אותה, וכשמגיעה לגיל 12, היא יכולה למאן. זאת אומרת, שואלים אותה, בת מצווה, שואלים אותה מה היא רוצה, אם רוצה להמשיך לחיות איתו, ואז יש חתונה ובת מצווה על אותו קייטרינג, והיא מוצאה, היא אומרת, לא תודה, היא ממאמת, והיא הולכת הביתה, והיא פטורה. עכשיו, יש לנו ביבמות קוף זין, שהממאמת, היא מוטלת בכובעה, ומוטל בכובעותיה. למפרע, ביטלנו את כל העסק. ואני לא אומר שהייתה נשואה ועכשיו התגרשה, בעצם, מעיקר מפקים את הנישואין, כי הם יהיו נישואין דרבנן, ובלשון של המשנה שם, דף קופחת, סליחה, הממלת באיש, הוא מותר בקרובותיה, הוא מותר בקרוביו, ולא פצרה מן הכהונה. נתן לגט, הוא עשו בקרובותיה, עשו בקרוביו, ופצרה מן הכהונה, וכו'. עכשיו, אני חושב שפשוט מסברה, שאנחנו לא נגיד שהם עברו לאיסור של ביית זנות בחמש, שש שנים לפני שהיא מענה. למה? מסיבה פשוטה. הפרץ מבחין בין נקרא לזה מציאות משפטית למציאות מציאות חיים שהיא לא משפטית. זאת אומרת כוונתי. יש דברים שנובעים מהמציאות באשר היא. כשאנשים, איזו דינמיקה מציאותית של מפגש האדם, בין אם זה עם החברה, בין אם זה עם הטבע, בין אם זה עם הקדוש ברוך הוא, אדם נפגש באשר הוא, אני לא נותן לו איזושהי הגדרה משפטית פורמלית, או בשפה אחרת, לא משתמשים בה, לא יוצאים איזו קונסטרוקציה משפטית, לא מדברים על איזה דעת. למשל, ניקח את הדוגמה הקלאסית, אדם לא יכול לשחוט את תנאי. למה? כי תנאים הולכים תמיד, וזה קשור לסוגיה של אונס וגיטין, תנאים תמיד יוצרים קונסטרוקציות משפטיות. זאת אומרת, אני בונה איזה מודל. בעיני רוחי אני קובע איזה מציאות משפטית. עכשיו, כששוחט, לא תמיד בדעתי, כששוחט, אם הבמה לא נבלה, אומרת, אם אני שחטתי כהוגן, חתכתי את הצוואר ולא עשיתי אף אחד מחמש פסולי שחיטה, אז אם הבהמה היא לא נבלה, ממילא מותרת באכילה. וכן הלאה. או למשל, רב חיים אמר, אי אפשר לעשות ייאוש על תנאי. או אי אפשר לעשות ייאוש לאחר זמן. למה? אם אתה מיואש, אתה מיואש. זה לא החלטה, זו מציאות. זאת אומרת, יש דברים שהם החלטה. אתה יכול להפקיר לאחר זמן. להפקיר זה לא מציאות שהחפץ נעלם. ואני פשוט מיואש. אלא זאת החלטה לשנות את המעמד המשפטי שלו. וכולי וכולי, זה נוגע המון סוגיות, ועוד זה עוד יעלה משך השנה הרבה. כרגע, אבל מה אני רק רוצה לומר? יש, אם מדובר במציאות משפטית או אובייקטיבית, נקרא לזה במקרה הזה, אזי אפשר לשנות את המציאות למפרע. אמנם היה כך, אבל ההגדרה אבל היא לא הגדרה של מציאות שהייתה. איך שאנחנו מגדירים את זה, הגדרה משפטית. אז אם אישה נשואה או לא נשואה, דברים מסוימים שקשורים במעמדה המשפטי או גם המטאפיזי. אני יכול לבוא ולהגדיר את זה. אני יכול לומר, הייתה נשואה עד עכשיו, למפרע יתברר שהיא לא נשואה. אבל דברים אחרים הם פשוט מדבר כרגע על זנות. איסור זנות זה לא, בניגוד איסורי עריות, שהם קשורים בהגדרות של קרובה, איסור זנות הוא לא קשור באיזה מעמד משפטי, אלא זה ביעה ללא מסגרת. אז לכן אפשר תחת עליו שקדשה להכניס מצד אחד שפחה ועבד, כי אין איזה פוטנציאל לקביעות, אפשר להכניס בזה פנויה בעל הפנויה, כי אנחנו, בעצם עקרון פשוט, ביעה מזדמנת. עכשיו, תוספות ביבמות, דף עין עמוד בית אומרים, מדוע עבד עברי מותר בשפחה? הם לא בונים את זה על זה שינוי במעמד, לא קניין איסור או משהו כזה, אלא תוספות אומרים, העבד לא בא לבעקראי. יש מסגרת שבה הפעילות הזאת מתבצעת, במקרה הזה עובד את רבו ביום ובלילה, כשאתה אמרה שעבד עובד את רבו, אז אם אלה זה נותן מסגרת לזה שהוא בא לשפחה או חיים שפחה, ולכן זאת לא ביעת זנות. אותו דבר, אז אם אדם חי עם קטנה ואחרי זה מענה, כאשר הוא חי איתה, הוא חי מסגרת נישואין. אם אנחנו למפרע נפקיע את זה, שינינו את המציאות המשפטית, לא שינינו את המציאות החיים. מציאות החיים שבאותו רגע הם היו בעל ואישה, הם נשארים בעל ואישה. כנ"ל גם פה, אם חיו 20 שנה ועשו נפקיעינו. אז למפרע מבחינת הדיון של התוספות הממזרים, ממזרות זה איזשהו מעמד מטאפיזי. אז זה אני יכול לומר, התברר למפרע שזה לא היה ככה. אבל זנות אין, כי הם חיו במסגרת שהייתה בשעתה מסגרת של נישואים. כמו רב חיים כותב בחיבורו, בכל תישות, שממיינת לא צריכה להחזיר את הכסף של המזונות שהיא אכלה. זה אותו הנחה, שכשהם אכלו ביחד, ארוחת ערב משותפת כל ערב, זה היה במסגרת חיים משותפים בנישואים, וזה מציאות שלא השתנתה, למרות שהמציאות המשפטית השתנתה. כן. לא, אני חושב שיש איסורים שאנחנו מגדירים אותם כנובים מאיזו מציאות, או משפטית או מטאפיזית, ואז אני יכול לשנות, אם זה קשור בדעת, או הקדוש ברוך הוא, בדעת האדם, קונסטרוקציה אני יכול לשנות אותם למפרע, וגם יכול לדחות אותם לעתיד, כי אני יכול לעשות לך למד וכדומה.
אבל המסגרת של המיון, התקופה הזאת,
לא, זה מה שאני חושב שלא, שזה היה, העובדה שאנחנו מתירים אותה לשוק בלי גט, זה אומר שהמטאפיזיקה אין פה, אבל המציאות, הדינמיקת החיים, שחיים משותפים, היה כאן. ככה אני חושב, פשוט בעיניי שאם נעשה הפקעינו, למשל, הדבר הזה עולה מדי פעם, בין יש בעיה של ממזרות. אחת ההצעות שמדי פעם עולה לתאר ממזר, זה מה שתוספות אומרים פה. לתת גט ולתת השליח. עכשיו, האם מותר לעשות איזה ויכוח גדול בפוסקים? יש פוסקים שאומרים, יש רבה שממזר, ככה תפתור את הבעיה שלו. אני חושב שזה לא רק שאני מציל את הממזר, אני גם לא חושב שאני מכשיר את האדם בסוד עצמות. אני לא אגיד, בשביל תאר את הילד הממזר הזה, אבל אתה צריך לקחת לעצמך 20 שנה של להיות זנות. איסור זנות לא מתרחש, כשהייתה מסגרת של נישואין, לא היה איסור זנות. והמעמד האובייקטיבי זה דיון אחר, אבל זה נושא שהוא רחב, אני רוצה מעבר למה שכבר אמרתי. אז אם אני אסכם את הנקודה הזאת, אני בדרשי, כן, אך דקדיש בקספה, ואז אין בכלל בעיה. הכל לגיטימי, חכמים לוקחים את הכסף, לא היו ביות זנות, אין בעיה, אבל כי כל הביות שהתקיימו, ולא באוסר, גם בנשואה, הביות הללו הן לא ביות זנות. אבל קדיש בביאה, אם אנחנו עכשיו נבוא ונאמר, הביאה הראשונה היא הבעייתית, זה מה שמטריד את רש"י, מה תהיה על ביאתו? כי הביאה הראשונה היא לא הייתה מסגרת הנישואין, הייתה פעולה קניינית. היא הייתה אך ורק לקדש. ובא נשכח שאצל חז"ל הרי מקדשים כמה חודשים, כפי שלמדנו השבוע, כמה חודשים קודם. אז הביאה איננה חלק מהביאת הקידושים, היא לא חלק ממסגרת הנישואין, אז זו באמת תהיה ביאת זנות. זאת אומרת, רש"י, שם אנחנו לא רוצים, חשבנו שאנחנו לא רוצים לעשות את זה, כמה שמלן שבכל זאת מוכנים לעשות את זה, שהוא הבנם ביאתו ביאת זנות. עוד מעטיים ראינו שתי גישות למשפט הזה. תהיה תקש בקס, תקש בביאה. או העבר מיפקה ביידי נתנאי, או שברור לנו כל הזמן שמדובר בתנאי, אלא השם אנחנו רוצים להפעיל את הכפתור הזה, שבכסף אין לנו בעיה, ובביאה יש לנו בעיה. עכשיו, גישה, הצעה שלישית. וזה מחזיר אותנו כאמור למה שעסקנו בקידושין בהרחבה. רש"י מביא פה דעה שהוא די מהר דוחה אותה, בשם אמותיו שקידושי כסף זה דרבנן וקידושי ביאה הם דאורייתא. ואז תן קדש בכספא שחכמים הם אמרו והם אמרו, וחכמים יכולים לבטא את דרבננים, קדיש בביאה שמדובר בדין דאורייתא לא. אוקיי, רש"י דוחה את זה, היה שוב, אם אני זוכר לך, שוב כללי בשנה שעברה בנושא הזה. בכל מקרה, השיטה הזאת היא שיטה לא, כמו כך, היא שיטה די שולית, ורש"י מהר מאוד דוחה אותה. אבל, כרגע נציע הבחנה בקשי כסף וקשי ביה, שיכול מאוד להיות, זה מה שגם חשבו אותם רבותיו של רש"י, אבל גם משלם דאורייתא אותו דבר. וזה מביא אותנו למה שכמו דיברנו בשנה שעברה בהרחבה. האם קידושי כסף, שטר וביאה הם בעצם אותו מודל? אישה נקנית בשלושה דרכים, בכסף, בשטר וביאה. אלא מה? עכשיו, אני יכול לבחור, יש לי שלוש אפשרויות, ושלושתם מביאים לאותה, משיגים את אותה מטרה, מביאים לאותה נקודה, פועלים באותו דרך. ההבדל הוא אך ורק מה, במה בחרתי. או שבאמת מייצגים גישות שונות ומסלולים שונים של קידושים. אז מצד אחד יש לנו משנה, אישה נקנית בשלושה דרכים, בכסף שטר וביאה. זה קידושין דף ב' עמוד א', בקידושין דף חו, אז יש לנו משנה אחרת. נכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף בשטר ובחזקה. אני יכול לומר לעצמי, כסף זה כסף, שטר זה שטר, ביה זה סוג של חזקה, שבעצם האדם מפגין שליטה, בא נשכח שחזם מדברים על זה וחיבשוה, בקושי איש לכבוש, אז בעצם ביה, בעצם יש מהקבלה טוטלית, כסף, שטר וביה זה כמו כסף, שטר וחזקה, מחירות, שלושתם מביאים אותנו בעצם להשגת קניין, אדם משיג שליטה בצורות שונות, ו... אבל בסופו של דבר, פחות או יותר אנחנו מגיעים לאותה נקודה. או שקידושי ביאה שונים באופיים מקידושי כסף. כרגע עושים הצד את שטר. קידושי כסף יוצרים קניין. כיחה כיחה משדה עפרון. שם מדובר באמת בקניין קידושים, אבל קידושי ביאה עובדים בצורה אחרת לחלוטין. בעצם, מה קורה בשלב השני? לא בשלב הראשון של הקידושין, בשלב של הנישואין. אז אין כסף שטר וביאה. יש אך ורק חופה. אז אמנם, או למדנו, או נלמד את זה השבוע, מה בדיוק קורה בחופה. תקח, אני אקח את הרמב״ם. חופה לפי הרמב״ם, זה בעצם הדרך לביאה. מצריך ייחוד הרוי לביאה. או בבית אחרת, או ניקח את הגמרא פה אצלנו בדף ח' עמוד ב', הגמרא אומרת, אמר רב, המליאה מחופה בדקטיבה, כי אין נערה בתולה מאורסה לאיש, נערה ולא בוגר, בתולה ולא בעולה, מאורסה ולא נשואה. מהי נשואה? אילה עם הנשואה ממש, היינו בתולה ולא בעולה. לא, שצריך לחופה ולא נבלה, אוקיי וכולי. אז נשואה ממש שווה ערך לנבלה. זאת אומרת, הקידושים בנויים על חיי אישות, הנישואים בנויים על חיי אישות. אז, ובחופה לכן, אם הקידושים זה קניין, החופה זה אישות. אישות, יש איזו משמעות של חיי אישות, היינו מצוות עונה וביאה. ועכשיו אני שואל את עצמי, אז מי אומר שקידושי ביאה דומים לקידושי כסף ושטר? אולי קידושי ביאה דומים לנישואין. זאת אומרת, זה בעצם תחילת הנישואין, שהנישואין, כל מתן תורה אדם פוגש, אישה רצו הוא והיא כונסה לתוך חדר, כמו שהרמב"ם מתאר, אבל בימין ניתנה תורה מתחדשה הלכה, קידושי ביאה פשוט מהווים את התשתית של החופה, וקידושי ביאה שונים באופיין, בברית אחרת זו תחילת רישות, ולא תחילת, זה לא קניין, אלא תחילת אישות. שהדבר הזה, ואז המודל שקשי ביאה שונה מהותית מהמודל שקשי כסף. הדבר הזה, וזה כמו ראינו באשתקד, הדבר הזה כנראה בחורים הבבלי לירושלמי. הירושלמי וכמה וכמה מקומות אכן מבחין בין צורות שונות של קידושין. יש לו את ההווה מינה המעניינת בתחילת המסכת של קידושין, שאדם יצטרך קידש אישה גם בכסף, גם בשטר וגם בביאה. דבר שהבבלי רומז את זה גם כן בסוגיה אחת, הוא שם בצורות רבה בודק את האפשרות הזאת. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהם עובדים בצורות שונות. אם אתה בא ואומר לי שצריך גם כסף, גם שטר, גם ביאה, אז זה לא שלושה צורות שונות לעשות קניין, אלא אתה משיג שלוש מטרות שונות. אתה משיג א', קניין, ב', שינוי במעמד האישי, ג', אתה משיג תחילת אישות. אז הירושלמי חשב שחתונה אולי תצריך את שלושתם. כמה מלן שלא. אבל זה לא רק הווה מינה. בביטוי הבולט ביותר, הירושלמי אומר כך, שלמרות שחרש הדבר קטן שקידשו, הקידושין או קידושין, כי קידושין זה קניין וקניין צריך דעת, מירושלמי, הדת התאמה בשקידשה בכסף, הקידשה בביאה אין לכם נמי. שאם חרש מקדש בביאה, היא מקודשת מדאורייתא. מה שאומר שזה לא בנוי על קניין, אלא בנוי על תחילת אישות, ואישות זה מציאות, ולא כאמור איזה מצב משפטי או קניין, וגם הירושלמי מבחין כשכסף, כשביאה. כבישי כסף זה לא הולך, כי זה קניין. כבישי ביאה זאת נציאות של תחילת אישות, ולכן זה מועיל. זה אולי הביטוי הבולט, אלה שני הביטויים הבולטים ביותר, הם לא היחידים. לעומת זאת, הבבלי, וזה נדמה לי, לא זוכר אם נסיים את זה בדף מקורות או לא, הבבלי מעלה את השאלה הזאת, הציף את השאלה הזאת בצורה חזיתית, ואני רואה פה בעיקר לגמרי אצלנו דף עין ד' עמוד א' בכתובות. הבבלי מדבר שם לגבי תנאי. תנאי ושליחות. האם אפשר עכשיו לצורך הדיון שלנו כרגע, אם באישות אין תנאי. חופה, לא ניתן לעשות חופה לתנאי. כרגע אני אקבל את זה כאקסיומטי. לעומת זאת, בקידושין זה קניין, אפשר לעשות תנאי, כל המערך שקניינים נוהג בקידושין, אפשר לשליח, אפשר בתנאי, אפשר להחלמת, כל המערך שבעצם מבטא קניינים ודעת נמצא בקידושין. שואל הבבלי בדף עין ד' עמוד א' בכתובות, האם אפשר לעשות תנאי בקידושי ביאה? אז אומר את הגמרא דף עין ד', כל תנאי דאפשר לקיום על ידי שליח אבי תנאי, תנאי דאפשר לקיום על ידי שליח לא אבי תנאי, כרגע אני לא נכנס להסבר של זה, והביאה דלא אפשר לקיים על ידי שליח וכאבי תנאי. אומר ירושלמי, אני אראה לך שאותה חבילה שמה שם מנסה לקשור היא לא מתקיימת, כי יש תנאי בקידושי ביאה, למרות שאין שם שליחות. אז הוא אומר הבא, וזה המשפט החשוב לנו, אתה משום דעית קיוש הוויות להדדי. מה שבעצם הגמרא אומרת שם, קידושי ביאה דומים לקידושי כסף. ולכן כל המערכת של תנאים וכדור, שליחות זאת בעיה טכנית. אבל יכול לעשות תנאי והחלמת וכל הדברים הללו הם מתקיימים קידושי ביאה כי איתקוש הוויות להדדי. זאת אומרת קידושי ביאה וקידושי כסף וקידושי שטר שלושתם שווים. ובבבלי בעיקרון הזה שאיתקוש הוויות להדדי נמצא בכמה מקומות. בירושלמי לעומת זאת קידושי כסף וקידושי ביאה שונים. יש פה עד כמה שמבין מחלוקת מהתלמודים. לדעת הירושלמי, קידושי ביאה שונים מהותית מקידושי כסף, הם תחילת אישות. לעומת זאת, לדעת הבבלי, קידושי ביאה דומים מקידושי כסף. עכשיו אני חוזר למה שרמזנו קודם. קידושי כסף בואים על קניין. קניין פרשו של דבר, שמענו קודם, אני יוצר איזו זיקה משפטית. מה זה קניין? אז החבט הזה נחשב שלי. אני יכול לקחת את השם שלי פה, אף אחד לא ייקח את זה, אנחנו מייחסים את החפץ לאדם. באים ואומרים, החפץ הזה שייך לך. אומרת, למרות שלאו דווקא השתנה משהו בשטח, הוא רק שילם כסף, או הוא כתב שטר, פחות אנחנו מייחסים את הבעלות לקונה. ואז, כפי שאמרתי קודם, האדם יכול לשחק עם זה. הוא יכול לומר, נכון, אבל רק בעוד 30 יום. הוא יכול לומר, רק בתנאי מסוים. ועוד כהנה וכהנה. מצד שני, הוא צריך להיות גדול. הוא צריך את היכולת לשים את הדעת. לעומת זאת, קידושי ביאה, או סליחה, חופה, לא ניתן להתנות, כי הוא לא ניתן לדחות אותה. אדם לא יכול להגיד, חופה בנוי או נישואים בנוי יקרה מאוד פשוט. אם הם חיים יחד, אם הם נראים כמו זוג נשוי ומתנהגים כמו זוג נשוי, אז הם זוג נשוי. אי אפשר, לך אין שליטה. זה כמו מה שזמנתי קודם שחיטה. אם אתה, אם הבהמה מציאות פיזית מסוימת, אי אפשר לשנות את זה. אם אתה מיואש, אתה מיואש. אם שחטתי וזו נבלה, זו נבלה. אם אני, אם יש מציאות של נישואין, המציאות כבר מכתיבה את ההלכה. לא, אני לא בא ויוצר בנית שבו אני מגדיר את המצב, אלא מצב מגדיר את עצמו, או פשוט הוא קיים יותר נכון, הוא מתקיים בזכות עצמו. אז לכן אדם לא שולט, אתה לא יכול לומר, עכשיו אנחנו ניכנס לכדי ייחוד, נעשה חופה, רק בשבוע הבא נהיה נשואים. אנחנו, או אנחנו ניכנס לכדי ייחוד, התנאי מנת שיצא אבא או מרד גשם, זה לא הולך בנישואין, זה כן הולך בקידושין. עכשיו, אם קידושי ביאה דומים לנישואין, השם, קידושי ביאה, ניתן לעשות את כל הדברים הללו. אז הבבלי שאל את זה, והוא אמר, איתקו שאול הדדי, זאת אומרת, קידושי ביאה דומים קידושי כסף. אם לא ככה, אז יש מקום לומר שלא ניתן להתנות. וזה בדיוק הדילמה של הגמרא פה. תנח דקדיש בכספה, שאז מדבר בקידושים של קניין, תהן קידושים שהאדם קובע בעצם את המציאות המשפטית, שם החכמים יכולים לבוא ולעקור. אם זה על ידי אפגבית, אם זה על ידי תנאי, שם ניתן לעקור. אבל קידושי ביאה, קדיש בביאה, ששם זו מציאות, וזו מציאות של נישואין, ושם התנאי לא מועיל, מחירות ההרמינה היא חוזרת לאותה דילמה של דבעין ד' הם עניות כביעה כקידושין שהם קנייניים ביסודם ודומים לכסף או אני רואה את הקידושין או את קידושי ביעה כדומים לאישות ושונים מכסף אז תן אך לקדש בכספה ששם התנאי ודאי מועיל אני יכול לקדש את דעת רבנן קדיש בביאה מי איקה למימר, ששם זו מציאות של אישות, בעקבות גישת הירושלמי, אז הבבלי עכשיו נאמן לשיטתו, כמו שבדפיים ד' זאת הווה מן השן נדחית, אז גם פה, שגיעו בנם ביתו ביעצנות, פרשו של דבר, בסופו של דבר ניתן להתנות, אני מניח כמו למסקנה, זה לא שאנחנו מגדירים את זה, אין החנמי, זה נישואים, ומגדירים את זה אחרת, אני מניח שהמסקנה היא, אם זה רחב הבבלי, שהמסקנה היא שקידושי ביאה, אין כל קידושי כסף, והבין חשבנו שקידושי ביאה שמי קידושי כסף, במסקנה באנו ואמרנו, שקידושי ביאה שונים שהם דומים לקידושי כסף, שהם דומים, אז בסופו של דבר, תנאי מועיל גם בהם. אז יש פה בעצם, אם ככה, פשוט אחת, שהמעבר מתנת, קדש בקס, קדש בביאה, זה המעבר מיפקר בית דין לתנאי. מהצעה השנייה, שברוס לבידיה בתנאי, שם אנחנו רוצים להפעיל את האפשרות הזאת. שוט שלישית שלא הזכרתי קודם, שאם זה בכסף, אז יש הפקר בית דין, ואם זה ביאה, אז חכמים כאילו מפקיעים, משתמשים בכוח להפקיע. ומה שמענו עכשיו, שבעצם הגמרא מתלבטת בו בטיב קידושי כסף, הם קידושי כסף בנויים על אישות או על קניין, ואז תלת קדיש בכספה, קדיש בביאה, מה יקרה למנו. עכשיו, בזה מאוד יותר, עכשיו כשרש"י מביא הצעה, רש"י מביא הצעה שהוא מאוד לא אוהב, שזה בונה על גמרא בקידושין, שרב מנגיד מן קדיש בביאה. זאת אומרת, ההצעה שרש"י מביא היא כזאת, שאדם, אם הוא קדיש בכסף, אז הוא בסדר. אבל אם הוא קדיש בביאה, אז זה לא בסדר. בעיקר זה בפנים. Thank you. ורבותיי קיבל כמו שדעת לרבנן מקדש וכסד לרבנן וכתיב בעדר גרמין כיחה כיחה משדה אפרון. עכשיו יכול מאוד להיות שמה שאמרתי קודם שקידושי כסף הם דרבנן מהסיבה הזאת שאם מניחים שקידושים מאופיים צריכים לתחילת אישות וקידושים אינם איזשהו, אם אנחנו מניחים שיש שני שלבים, יש קניין ויש אישות, אז קידושי כסף הם קידושים מצוינים. אם מניחים שהקידושים הם רק פתיח או מבוא לנישואין, שזה בעצם מה שרמב"ן בדף ח' ונפגוש את זה בדף ח' אצלנו, שרמב"ן אומר שהקידושין זה חצי מצווה של הנישואין, אז יש הרבה היגיון לטעון שקידושי כסף הם באמת סוג ב' וקידושי ביאה הם אכן טובים יותר כי הם תחילת האישות, וזה מה שאמרנו קודם. שמרש"י מושן ישבו אמנם ביתו ביד זנות שכל מקדש בביאה, כי אמר אותם רב מנגיד אמר נגרש בביאה משום פריצותה, זאת אומרת שום אמר ביתו ביד זנות לא במקרה הזה אלא תמיד. ועכשיו ואז רש"י מאוד 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 כועס על כך, כי בעצם זה רק איזה איסור, זאת אומרת הקדושים תופסים. מה שיש מקום לשאול, אם אנחנו באים וטוענים חכמים אסרו לקדש בביאה כי זה פסניש וזה לא ראוי, אז יכול להיות שזה גם כבר לא מקדש. זה אולי מה שרבותיו חושבים. שאם אני רואה את הקידושי ביאה כתחילת האישות, זאת אומרת, קידושי ביאה מועילים כי הם במסגרת של אישות. אבל אם חכמים באו ואמרו שזו מסגרת לא לגיטימית, שזה לא צנוע, אם אני אומר זה פריצותה, אז זה לא רק בעיה שכאילו, אז רש"י, אני קידשתי, קניתי את האישה, בכל צניעות, כאילו, בכל קידוש אני בסדר גמור, בכל צניעות עשיתי מעשה לא ראוי, ביום כיפור אני צריך לומר זה וידוי. אבל אם נניח שקידושי ביאה הם תחילת אישות, והם בעצם ההתחלה של קיום הנישואין, אז אם אתה עושה דבר שיש בו פריצות, זה לא תחילת הנישואין. אם חז"ל קבעו שזה לא ראוי לקדש אישה בביאה, אז משמעות העניין שזה לא יכול להיות תחילת אישות, כי אישות מניחה שהם כן מצאת עונה בצניות ובקדושה ותארה. אז אם אלה, בעקבות התקנה הזאת, זה איבד את כל התוקף, ולכן זה אולי מה שרבותיו חושבים שם, שבמקור ביאה עדיפה מכסף, כי ביאה היא תחילת אישות, אבל אם ביאה לא אחת תחילת אישות, כי באו ועשו את זה, אז אם אלה, בעצם אי אפשר אחד בקדושי ביאה יותר, ואז חזרנו קדושי כסף, וחזרנו קדושי כסף, אז חכמים יכולים כבר לעקור דבר מהתורה. טוב, בכל אופן, בזה פחות או יותר סיימנו את הסיפור הזה. יש פה עכשיו נקודה אחת לסיום. בעייתי היא שהיא לא... אין הרבה אחים... מצד אחד היא מאוד מתבקשת, מצד שני אין לה כמעט אחיזה עד כמה שמצליח למצוא פה במקורות. וזה, והיא גם מצווה דילמה אמיתית ומאוד לא פשוטה. עד עכשיו בעצם הצעתי פה שני מודלים. מודל אחד חיצוני, שבאים ועוקרים דבר מן התורה, שבית הדין בא ואומר ביד חזקה ובזו הנטויה, כמו שיכול לבטא את קיית שופר בשבת, וכמו שאפשר להגיד לאדם שלא הספיק למול בזמן, שלא יביא קורבן פסח, כי יעמידו דברי מקום כרת, אז יכולים גם כן לבוא ולעקור קידושין. כמו, וזה הגמרא ביבמות שם, שהיא מנסה, והירושלמי בגיטין, שמשווה בין ביטול הגט, או בין הפקיעינו, לבין ביטול תרומה. מודל השני, יחפש כאמור במסגרת הלכות גיטין, תנאי, או כמו השבא, הוא יבטא את התנאי שלו ויקיים את הגט וכדומה. יש לכאורה, עכשיו בשניהם היו בעיות, כפי שהצגתי בהתחלה. היה בעיה עם המנגנון, עם הסמכות לעקור, כי אמרתי כמו את אומרת שזה לא מועיל. יש בעיה עם התנאי, א', זה לא בדיוק בכל תנאים, ב', התוספות בצורה די משכנעת מוכיחים שכן עוקרים וזה לא בנוי על תנאי. כשאמרתי קודם, תוספות, יש איזה רשת ביטחון שדעתם תמיד מותר לעקור, הרבה יושבים אחרים לא מסכימים את החידוש הזה. יכול, יש אפשרות שלישית מתבקשת. וזה בעצם לבוא ולומר ש... אולם הגירושין דומה לנפקה בית דין. כל הדיון שקיימתי פה הוא בכלל לא שווה 5 דקות דיון בדיני ממונות. הרבה פעמים אומרים, הפקר בית דין הפקר. ברגע שמה עומד בגיטין דף ל"ו, שהפקר בית דין הפקר, וידורש מפסוקים. הרבה פעמים אומרים, כל התחום הממוני ניתן לבני אדם. מי יושב על השיבר הממוני? בני אדם. אז ממילא כל דבר שבממון תינו קיים, נימד את זה בדף ל"ו בלי נדר. בדבר שבממון אדם יכול להכניס מה שהוא רוצה, אחרים יכולים לתקן תקנות, מנהג המדינה קובע, ועוד שלל שלם של ביטויים לכך, שלום הממוני נתון בידי בשר ודם. השם אומרת, הארץ נתן לבני אדם, העולם הממוני נתון, אז מתנה שומר חינם כשואל, מתנה שואל להיות כשומר חינם, זה בכלל הוא בעיה של מתנה משהו בתורה, התורה אמרת, עשו מה שאתם מוצאים בדיני ממונות, וזה הרעיון של הפקר בית דין, הפקר, לפחות בממה הפשוטה ביותר. וכן, לא צריך לקיים דיון כזה. אם רוצים, אם חכמים רוצים לתקן את הכמה ממוניות, עושים את זה כל הזמן. שאתה יודע, בפני לובין, יש לי לדלת, וכהנה וכהנה. נבוא ונשאל, אולי התחום האישותי, גם כן נתון בידי, לא החכמים, בידי החברה. וכאן בעצם הדילמה, הדילמה הקיומית האמיתית. נישואין פונים בכמה רמות. ברמה אחת, זה בין שני אנשים. כאילו, אני ואת, שמות כל העולם. אני ואת ביחד, לבד, זה אנחנו, זה ביני לבינם, ושאף יכול להתערב לי בחיים, ושאף באמת, בעצם יש איזושהי תפיסה ש... ודבק באשתו ולבשר אחד, כן, זו אשת אביו ואת אמו, ודבק באשתו, זו דרמה קיומית שאדם שמשתחרר מההורים, יוצא אוטונומיה, פוגש את אשתו אומרת וכדומה. מצד שני, יש לי כמובן השלכות חברתיות משמעותיות. זה אומרת, הנישואין הם גם תא חברתי, התא חברתי הבסיסי. מי שרוצה, אני מבין מרחק מי, אריסטו פותח את הפוליטיקה, וזה שיש יחידות שונה, מהמדינה, התא השלטוני הקטן ביותר זה המשפחה. ויש, ברור שהמשפחה מהווה יחידה תא חברתי, ויש אדם פה, יש לחברה, למשל בימינו, מי ברוב המדינות המערב היום, מי שולט התהליך הנישואין? החברה. אתה צריך בית משפט לקבל, או במשפט או לעירייה ולקבל רישיון נישואין. אדם לא יכול ללכת גם במדינות של גויים, אדם לא יכול ללכת וסתם לתת, לקחת שני עדים לתת טבעת, צריך להוציא רישיון ולהירשם, ו המדינה יושבת והיא מכתיבה את גיל הנישואין והיא מכתיבה כל מיני תנאים. זאת אומרת, אתה מדובר בעצם באיזה תא משפחתי, איזה תא חברתי, שהחברה הראה עצמת הזכות כמובן לשלוט עליה. יש כמובן רמה שלישית, וזו הרמה הדתית. מקדש שמו ישראל ידי חופה וקידושין, אז זה גם בין האדם למקום. יש שלושה שותפים גם נצא בנישואין. אני לא אצטט עכשיו דרשה של שבע ברכות, אבל זכו איש ואישה שכינה ביניהם. עוד יש גם דרמה אישית קיומית, גם חברתית, גם דתית. ואז יש מקום לראות את בית הדין כבעל מעמד. כן, זה לא שהוא בא ועוקר דבר, אלא הוא מראש צד לכל הדיון הזה. הנקודה היא כזאת, מי שאימא מסכת קידושים וגיטים, מיטב התרשמותי, לא יקבל את הרושם הזה. קידושים, הולכים שני עדים, מקדשים. גט קנה, מחתימים שני עדים על גט, ונותנים, צריך ידי חתימה, ידי מסירה, חוץ מהדין שדרך כלל ידי מסירה, אין כמעט, יש קצת התייחסות טיפ-טיפה לגבי המרכיב הדתי, הגושה מדבר קידושים, בישראל נתתי גירושים ולא במות העולם, ויש תגמר בסוף גיטין על כיסני שלח, שהמזבח מועיד דמעות, אין כמעט ביטוי לכך שהחברה היא צד בכל הסיפור הזה. זה תמיד בינו לבינה והעדים. וכמובן, בית הדין אחר כך יכול, ביוחסין כן מוצאים בית הדין יותר מעמד, בית הדין גם יכול כמובן מכוח תפקידו, שהוא ממונה מרת כופין המצוות. בית הדין יכול להפרוש מאיסורה, כמו שיכול גם לקפות בן אדם ליטול לולב, או שלא יבוא איכות שבת. וכמו שהעם מדבר ששולחים שוטרים ולהסתובב, שלא יהיה בעיה של צניעות ברגלים, אז בית הדין יכול לעצור אדם שרוצה להתחתן עם אישה שהיא אסורה לו. אבל אם אדם מתחתן עם אישה שהיא בת גדיה שלו, והיא היא בעצם היא הבשל שלו, בית הדין לא מעורב בעסק. ראשון אחד בא וניסה לעשות מהפכה. עד כמה שנים מתרשם לפחות, וזה עוזר רוח. ואני מתעצל שעושה את זה בדף, לא עולה בדעתי בשום בלילה להיכנס לזה. הוזרוע בתשובה בסוף חלק א', סימן תפשין ממהי, זו תשובה מאוד ארוכה, זה די בהוצאה הזאת, זה בעמוד 211 היה. האוזור מחדש שלתת גט צריכים בית דין. הוא בונה על גמרא בגיטין פחת עמוד בית. הגמרא מדברת שם שרבי יוסף קמאסי הגיטין. למדנו את זה בסנהדרין בקיץ. שרבי יוסף היה שם כופה על גיטין, ובא אליו והעלו את בעת הערכאות, לפניהם ולא לפני עקום, לפניהם ולא לפני הדיוטות, ו... אמרו עבדי אין שליחותיו וכדומה. אז מה שבגמרא יש אך ורק, האם יש סמכות בית הדין לכפות גיטין כאשר הוא לא סמוך. זה הדיון שכאמור בסנהדרין עסקנו בו בהרחבה. אין בגמרא מילה ולא חצי משפט מעבר לכך בתי דין. יש בית דין שאתה שם במשנה של אם אדם רוצה לבטל שליח, אבל ויש בית דין אם פני נחתם פני נחתם. אבל אדם נותן גט קלאסי, כל מסכת גיטין לא כתוב בשום מקום שצריך. באו זרוע מאותה גמרא ודייק שצריכים בית דין לנתינת גט. אני קורא פה, ונראה בעיניי, מישהו שם שאל אותו לגבי גט שניתן בלילה, מצד העובדה שצריך לקיים אותו ויש בעיה שקיום שטעות בלילה, וזה מגיע לו זרוע פה. נפלאתי על חכם כמותך שאתה מביא מקיום הגט של דרבנן על נתינת הגט מידו לידה ומיד שלחו לידה שהוא דאורייתא, ונראה בעיניי דאישה שקיבלה גיטה בלילה שאינה מגורשת. למה? כי אין דין בלילה. זה תחילת דין שפטינן ביום ולא בלילה, קטנן פרק אחד די ממונות. עכשיו הוא ממשיך פה בהרחבה רבה מפתח את הקו הזה, זה עוד ציטוט ארוך למדי, ותו נראה בעיניי, דאפילו מה דמר חייצה, כי גמר דין, מודה מתנת הגד, ותחיית הדין, שאני, אוקיי, ואני דירקתי פה, הלקח, נתן הגיטה בלילה, וכלום הוא ולא מגרשה. ודבר זה לא כתבתי, לסמוך עליי בשעת מעשה, ששמע דעת רבותיי מה יאמרו, אף על פי שנראה בעיניי, כמו שוכחתי מחליצה, מדכתיב בי משפט, ואף על גב שבגמרא דמייתי לה האיסוי גט, ולא אשכחן דמייתי לה הנתינת הגט, אפילו אחי לקל ממה דווקא איסוי, איסוי זה כפייה, לא דווקא כפייה אלא לקל ממה דווקא איסוי ולא הנתינה, וראה לדבר אוקיי, ואז הוא ממשיך, ואז הוא מסביר למה לא צריך שלושה, כי יחיד מומחה מדאורייתא כשר וכולי. הסיפור הזה כמו חידוש מרעיש שלו, זה לא רק ש... עכשיו, מאוד בעייתי מחמת תודי ליטול מן השתיקה, אבל השתיקה מסיבית, לא כל מסכת גיטין, במקרה הזה היא מאפשרת בהחלט ליטול מתוך השתיקה, והסיפור הזה, יש עוד המשך ארוך הסיפור הזה. תומת הדשן מזכיר את זה אגב אורך כמנהג קבוע, תומת הדשן יש לו את התשובה מתי העילה למתחילה, אז בין יתר נפקמינה שהוא מונה זה נפקמינה לנתינת גט, פשוט לא שעות עם גט בלילה. הנודע ביהודה לאחר מכן עלה על זה, ונאמר זאת כך, הנודע ביהודה מביע את התמיהה הייתכן ש... הייתכן שניתן גבת שדין כזה חסר מתוך הסוגיות, אשר הוא לא ראה את האוזרוע בפנים. הוא חי במאה ה-18, לפני שהאוזרוע נתפס, אחרי שהאוזרוע ירד למחתרת והכתבי יד נעלמו, ולפני שהוא הודפס, הוא מגשש באפלה, בצורה מרשימה ביותר הוא מצליח לשחזר 85% מהמהלך, אבל מה שאין לו זה קריטי. הוא טוען בסופו של דבר שגט לא צריך בית דין גם לפי עוז הרוח, אף פעם בשביל הדין ממונות, בשביל הכתובה. אבל מי שיקר את זה בפנים יראה, זה ודאי לא ככה. בסופו של דבר הוא רוצה גט בשביל בית דין בשביל הגט. עכשיו, על הודעה ביהודה זה שהוא כבר מתון יותר, יש בה... האחרונים האחרים באו והרימו קושיות לגבי קושיות, מי שרוצה אני אשים פתק בלי עם הכניה בתחי תשובה שנוסק. האחרונים אמרו, מוכרים יותר, אמרו את הדבר הפשוט, שגט בסופו של דבר אמור להתקשר בלילה, למרות שברמה מופיע שלא לתת, ויש אומרים שהוא פסול, אבל בסופו של דבר עוזרו פה ניסה לעשות מהפכה. כי אם הולכים איתו, יש כבר המון מקום, אז כבר יש מקום לטעון, מה בית הדין עושה פה, האם זה בית הדין, באיזה כוח בית הדין פועל פה, אז כבר יש מקום לראות אותו כבית דין שמעורב, כמו שבית הדין מעורב בנושאים אחרים, שבית הדין מעורב בקביעה בלם הגיטין. ואז כאפקינו, ברור, כל מקרה שדעת הדבר בלם נקדש, התחום הזה בגלל השלכותיו החברתיות, או הדתיות, אנחנו הפקדנו את זה ביד סמכות בית הדין. בית הדין נמצא פה, כמו שנמצא בדי ממונות, כממונה על התחום. אם המערך כזה היה טוב אולי בסוגייתנו, אבל כמו חוץ מהעוזרו, אני לא מצליח למצוא לו איזה סימוכים. שנה שבא, שני שנתיים שמענו גיטין, צריך שעושה איזה עלה, אני לא כרגע זוכר יותר את... מקורות נוספים, אם כי נדמה לי שהיו, אז, אבל כמו בעצם, את מסכת גיטין משלת כל הזמן, שמתן גט, זה פעולה בינו לבינה. והיא לא מערבת גורמים נוספים. ואז לבוא ולומר שאומנם אתה יכול לתת בינו לבינה, וכן הלאה וכן הלאה, אבל הסמכות בידי חכמים, זה אפשרי, אבל העיקר חסר מהספר, וכמו אם נשאר מה... תורת המשפט של מה התפיסה המשפטית של הגט במסכתות, הרושם הוא שזה בעיקר בינו לבינה, ולא, והחברה לא צד, פשוט החיים, הקדוש ברוך הוא טיפה יותר, החברה לא נתפסת כגלום משמעותי, ואחרי אני, למרות שזה היה פותר את כל הבעיות פה מצד אחד, אבל זה מחייב לנקוט עמדה עד כל בשאלה מאוד עקרונית, ובית, אני לא, כפחות נכון להיום, אולי אחרים ימצאו מקורות יותר משהו, אני כרגע לא מספיק תימוכי ניקח. כן, אבל לכם יום. אני לא כל כך נותר לזה. בית הדין זה משהו אחר, אני חושב שבית הדין יש לו מעמד, הוא, עדים אני לא רק יכולים למלא את החלל הזה. טוב, וזה משהו, אני רוצה לומר את שתי הערות, אחת לימודית, אחת משמעותית יותר. א', יש אחרי זה דיונים הפוסקים לגבי יכולת למה הפקינו במקרים נוספים, כאילו מה שלא מוזכר בשעס. חלקם, לפעמים זה בא בעצם בשתי צורות. צורה אחת, דינים שמופיעים בשעס, שלא מוזברים בתור הפקינו, באים ראשונים ומסברים אותם בתור הפקינו. למשל, אפשר להתגיע בתוך דלת אמות. אז הרמב"ן והר"ן מסבירים הפקינו. מת בעלה, אישה מותרת נעשה בעד אחד, רש"י מסביר הפקינו. זאת אומרת, לפעמים ראשונים השתמשו בהפקינו להסביר דין מהש"ס. האם אפשר לומר הפקינו בדינים, האם בכלל אפשר לחדש בימינו הפקעה, זאת אומרת שיבואו חז"ל בימינו ויקבעו שניתן להפקיע? הנושא הזה נידון בראשונים, היו כל מיני תקנות שבמשך הדורות ניסו לתקן, היו ראשונים שבאו ואמרו, למה לא? וכמובן, ככל שמנגנון הוא פנימי, יותר קל לומר את זה. ככל שאני בא ואומר שזה תנאי, והוא מקדש את דעת חכמי, אז אני יכול לומר, גם חכמי הדור הזה הוא מקדש את דעתם. ככל שזה הפקעה שיש כוח, כבר יש היסוס הרבה יותר גדול. יש איזה תשובות, כמובן, מי שרוצה שבספרת תלמידית ימצא את ה... לפחות את החוט הראשון, תשובות בריבש, בתש, בצברוש ואחרים, ומשם יוכל למצוא את שער החומר, ויש עוד ספרי סיכום אחרים. חלק לא מבוטן מוכן לאפשר זאת. כמו עם המנגיון פנימי, באמת הסיפור גם הרבה יותר פשוט. עם המנגיון חיצוני, אז העסק יותר יותר מוסמך למייס, עד כמה שדוע לי, בפסיקה בת ימינו יש היסוס רב ביותר, או בעצם לא, לא באים לחדה. מה שהראשונים דיברו אז דיברו, אבל לא, לא מחדשים זו. זה בתי הנקודה השנייה. הנושא השוז אף כאילו. אני לא, לא רוצה כרגע, כמו אומרת, ניתן פה את הניתוח בסוגיות עצמם, אני לא רוצה, תהי פסיקה, אני כן רוצה מהמשפחה, אנחנו צריכים בחודש אלול, וחודש אלול מחייב שכל אדם יעשה תשובה בינו לבין עצמו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, יש בעיו, כל אחד יודע, כל אחד יודע, איש, איש ניגי לבבו, יודע מה צריך להתוודות, והוא יודע מאיפה הכישלונות שלו, אבל יש גם כן בן אדם לחברו, חלקם זה בן אדם לחברו פשוטו כמשמעו, שאדם נמצא בתוך ה... אדם פוגע בחבר שלו, אם זה בישיבה, אם זה בשכונה, אם זה במשפחה, וכמובן את אדם צריך לעשות תשובה בן אדם לחברו. יש לו גם בעיות של החברה. אחת הבעיות הכאובות ביותר של החברה בימינו היא בעיית סבלנות הגט. היא, אנחנו לא יודעים כרגע גיטין, אבל זאת בעיה קשה וכאובה ביותר. אם יש חילול השם אחד בימינו, אם צריך לחפש מועמד ראשי לחילול השם הגדול ביותר, זה ודאי מועמד רציני ביותר, שמנצלים גם את ההלכה למטרות בלתי ראויות, שיוצרים מצוקה וסבל אדירים, וכל זה מרת, מכוח ניצול ציני או גרוע מזה מרת, של אחרי עצמה. אחת הבעיות, יש, הדרך לתקוף את הסיפור הזה הוא כפול. אחת היא חברתי, יצירת תודעה שדבר כזה לא בחשבון בכלל, שגם אני לא מחל אף אחד שיתגרש חס ושלום, אבל אם אדם עומד בפני מציאות כזאת, שהוא יבין שזה נשק שלא ניתן להשתמש בו, כמו שהוא לא יכול לענות בן אדם, להשתמש באלימות פיזית, אז זה פשוט לא אופציה. גם שלמרות שהוא יודע את ההלכה שגט מוצא פסול, זאת לא אופציה. הוא רוצה לריב עם גרושתו ועם אשתו, שריב איתה במיליון דברים אחרים, יזכור את כל אחרי הדין שבעולם, ויבין שזאת האופציה. וזה תניה של תודה חברתית, שכל אחד, תודה חברתית בתוך עולם הדתי. אבל היא גם מהווה אתגר עולם הרבני. שעולם למצוא פתרונות הלכתיים למציאות הזאת. יש כל מיני אפשרויות, הבעיה שאף אחד מהם, לא, כל אחד מהם בא עם מחיר ואף אחד מהם לא מושלמת. אם הייתה, אם הפתרון קל ופשוט, זה כבר נעשה מזמן. הבעיה, זה בעיה סבוכה, כל פתרון יש לה איזשהו, היא יוצרת קושי הלכתי לא מבוטל, ועל זה יש גם בעיה אחרת, שצריך פה לאזן את המערכת ההלכתית עם המערכת האזרחית הכללית, דבר שמסבך יוצא עוד יותר. מערכת האזרחית הכי דווקא מדינת ישראל, זה גם נכון בחוץ לארץ, יש נורמות או חוקים של החברה הכללית שצריך לפעול במסגרתם. אני כרגע לא בא לומר שהפקים זה הפתרון הטוב ביותר בהכרח. יש פתרון גם אחרים, יש כל מיני הצעות כאמור, כל הצעות הן בעצם צריכות לפעול על איזשהו מרכיב מאוד משמעותי, זה לא לתקן, זה לא להחליף יקום פורקן אחד בשני. מדובר בקבלת ההחלטות, בסדר גודל של ההחלטות בגיור. מדובר אם זה מרת לשנות את העילות לגירושין, אם זה לעבוד עם תנאים וטעות, אם זה לעבוד עם הפקין או הפקר בית דין. אני כרגע לא רוצה להביע עמדה איזה מהם טוב יותר ומה המחירים בכל אחד. כן רוצה לומר, זה אתגר שנמצא לפתח עולם הרבני. הפקיעין הוא משתלב בסיפור, כי זה ודאי אחד האופציות שקיימות, ו... צריך לקוות, או יותר נכון לדרוש, שגדולי הפוסקים ימצאו איזשהו פתרון, כי המצב היום הוא קשה ביותר והוא ממש נורא. והפקינו אופציה אחת, צריך לשקול גם את הפשוט האחרות, אבל צריכה לעלות זקה מן השטח. ככל שהזקה תהיה חזקה יותר, ואפשר לומר הרבה דברים בעד ונגד ארגוני אנשים, אבל דבר, זכות אחת עצומה, בוודאי צריכים לומר, את הנושא הזה הם הציפו והציפו והציפו ונותם את זה עד המסעד היום ובצדק רב. אם אנחנו ביום כיפור נקרא הפטרה שעוסקת בבעיות של צדק וחברה, אז כשאנחנו נוצא בתחילת חודש אלול צריכים גם לשאול את עצמנו לא רק מה הבעיות בחברה של ישעיהו, מה הבעיות בחברה שלנו. וזו בוודאי אחת הבעיות הקשות, אז בסדר, לא כל אחד פה יכול, הוא הרב עובדיה שיכול לפתור את הבעיה, אבל כל אחד כן יכול א', לחיות את התודעה ולשנות את התודעה הציבורית, ב', לחוב את הכאב לפחות, וג', לצעוק את הזעקה שתלך כלפי מעלה ושבתת השם תמצא איזשהו פתרון. טוב, זהו.